הפותח בכל יום, המלא מי של דירשו. יום ראשון, נר חמישי של חנוכה, כ"ט כסלו, תשע"ח. אז היום רבותיי אנחנו הולכים לדבר בין היתר, סיפור מרתק על הדלקת נרות חנוכה בסביר, על הניסים שהיו סביב אותה הדלקה. ונדום גם בהלל השלם, למה אומרים הלל השלם בחנוכה. ונסיים עם סיפור מרתק, רב מוישה לנדינסקי, שהיה תלמידו של החופץ חיים. למה הוא ביקש מתלמידו באמצע הלילה שלמחרת יקנה לו לחמנייה טריה? אז נתחיל רבותיי. הסיפור היומי. סיפור על רב חיים מוזר גרוג'ינסקי, שהוא נקלע לעיר קרקוב. ובשעת הדלקת נרות, המעיל שלו נתפס באיזה מסמר שהיה תקוע בקיר והמעיל נקרע. רב חיים מוזר מיהר לבית של החיית המקומי, והחיית שהוא עמד עוד לפני הדלקת נרות, הוא ביקש מרב חיים מוזר אם הוא יכול לבקשה להמתין לו עד שהוא ידליק את הנרות, כי אסור לעשות מלאכה עד לאחר ההדלקה כשהגיע הזמן. בבקשה, אמר לו רב חיים. הוא ישב והוא הביט בחיית, איך שהוא פושט את מעילו, מלביש בגדי שבת ומברך על הנרות בשמחה, בהתלהבות מרובה. רב חיים התפעל מאוד מההדלקה של אותו חיית פשוט, והוא אמר, אם זה המדרגה של החייתים בקרקוב, סימן לי שמעלתם של יהודי העיר גבוהה, ולא פלא שיצאו מקרקוב גדולי תורה שהאירו את העולם כולו בתורתם. כאן יש לנו סיפור על רב חיים שטיין, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת תל, על המסירות נפש והסיוע השמימי שהיה להם, שהוא היה ביחד עם תלמידיו בסיביר. פעם אחת נחה עליו הרוח, וכשישב עם התלמידים שלו, הגאון רב חיים שטיין זצ"ל, הוא פתח בשיחה, והוא סיפר להם זיכרונות מהגלות שהם היו בסיביר, בגלות הנוראה. ובתחילה הוא הדגיש להם, בשב והדגיש במשך הסיפור, שכל פעם שהקבוצה שלו, שהם היו בחרי ישיבה מתל, שהיו אותו ביחד בכפור בסיביר, בלי שום משען, בלי שום דבר שיהיה להם סביבם, כל פעם שהם יצאו מגדרם ומסרו את הנפש שהיו מצווה, הם ראו עין בעין סיוע ממשי משמיים. בין השאר הוא סיפר ששנה אחת, כמה ימים ספורים לפני חנוכה, השלטונות החליטו שהם צריכים לעבור מקום. העלו אותם על רכבת שדהרה קילומטרים על קילומטרים במשך ימים. רק מדי פעם הייתה מנצרת למנוחת לילה. ותוך כדי הימים האלה שהם נוסעים ברכבת במעבות סיביר, הגיע חנוכה. נו, שמן להדלקה. אמצע בתוך רכבת, ערבות סיביר, מאיפה יהיה? חיפשו, בדקו כל אפשרות, אבל בלי שאלו טיפת שמן בחכתם. לפתע אחד מהבחורים מבחין שמהמנוע מטפטפות טיפות שמן, והן מצטברות על איזה טס קטן שהיה מותקן מתחתיו. בשבילם זה היה שמחה גדולה. אספו את השמן ליום הראשון, הדליקו, ביום השני הדליקו אותו, ביום השלישי. ביום הרביעי כבר היה להם מפח נפש. השלג שירד שם, כמובן, כיסה, היה שלג כבד, והוא כיסה את הכל וגם את הטס עם השמן. והשמן פשוט נספק בתוכו וירד לטמיון. נקפו שעות, התקרבה כבר השעה של לפנות בוקר. מרבית החבורות כבר נואשו מהדלקת נרות ופרשו לנוח. אבל רב חיים דבק ברצון שלו לקיים את המצווה. והוא הודיע שאם הוא לא יזכה להדליק ממש, לפחות ישנן בפיו את ההלכות של החג. וכך הוא עשה. לפתע, תוך כדי, נשמעות דפיקות בדלת הצריף שהם בו, היו באותו לילה. רב חיים פותח את הדלת, ובדלת ניצב אדם ויש לו 4 נרות שעווה לבנים גדולים. הוא הציע אותם למחירה. רב חיים כמובן היה נדם ועטה עליהם כמו התיישר על רוב. מי היה אלמוני? אז באשכבתא דרבי, הסבדנים סיפרו שכשהעלו בפני רבם את השאלה האם זה היה ליאון נובי, אז הוא הגיב בשפה רפה. אבל המתורש האישי ברב אייזיק אוסבנד, הוא אמר בפסקנות, אין לו ספק שזה היה ליאון נובי בכבודו ובעצמו. ואת כל הדברים הנפלאים האלה סיפר הרב ויינברגר שליטה, ראש ישיבה, הרב ויינגרטן שליטה, ראש ישיבת משנת שלוימו, שהוא שמע את זה ממקור ראשון. ונעבור כעת למדור קניין חוכמה פרקי אובס. אז אנחנו לא נלמד במשנה שכתוב על הדין, העולם עומד על הדין, על האמס ועל השולם. הגאון רבי חיל ממוש, פעם באו לידיהם לפניו שתי סוחרים, על איזה סכסוך שפרץ ביניהם בענייני המסחר. רבי חיל איים בדין שלהם, והוא פסק שאין מקום לחייב את הנתבע. והדין בזה, שאין לו, אין לו, אין לו, אין לו את הרוימס. שהנתבע שמע את הפסק דין, פניו נערו, הוא הפתיר בזלזול, נו, שיתרעם עליי כמה שירצה. הגאון רבי חיל ממוש בכלל לא היה מרוצה ממה שהוא שמע. הוא נתן בו מבט חמור והוא אמר לו, אתה יודע מה המשמעות של הפסק הזה? שאין לו אלא את הרוימס? הרי מהתורה אסור להתרעם על שום יהודי. ואילו אותך התורה הוציאה מהכלל ישראל לעניין הזה, שעליך מותר להתרעם. והיא התירה לטובה להתרעם עליך. האם זה קל בעיניך? וואה, הסוחר הנתבע שמע את הדברים המפחידים שאמר לו רבי חיל, בו במקום הוא הכריז שהוא מוכן ומזומן לשלם לטובע על הנזק שנגרם לו. ונעבור למדור עניון דיומא על חנוכה. למה קוראים בחנוכה הלל השולם? שיטת החתם סופר, שייתכן שחובת קריאת הלל מדאורייתא, לדעת הנציב מדרבנן, ובספר עמק ברוכה הוא כתב שבאמת זה מחלוקת ראשונים. לעניין נשים, אם הן חייבות בקריאת ההלל, מדבר המשתבור נראה שהן פטורות מקריאת ההלל, וכן שיטת רב שלמה זלמן אוירבך והגרשה של יושב, זכר צדיקים לברכה. אבל לדעת החבי סוער ואז בחמד, נשים כן חייבות בקריאת ההלל, וכן דעת הגאון רבי משה פיינשטיין והגרש וווזנר גם כתב שיש מקום לחייב אותם. והסיבה שקוראים אותו לא דילוגים בכל שמונת הימים, בשונה מחג הפסח, שבו אומרים את הלל בשלמות רק ביום הראשון, כתב רבי סויצף בשם שבו הלקט שלושה טעמים. טעם ראשון, שכל יום בשמונת הימים נחשב כנס נוסף, שראוי לומר על הלל בפני עצמו. טעם שני, שלמנהג המהדרין מן המהדרין, שזה המנהג שלנו כיום, אז הרי הימים חלוקים במספר הנרות, ובככה הוא דומה חנוכה לחג הסוכות, שאומרים בו הלל השולם בכל הימים, משום מספרי הקורבנות שהיו שונים מכל יום ויום. הטעם השלישי, שבחנוכת חומת ירושלים בימי עזרא הסופר, אז אמרו את ההלל בזמן שהקריבו את הקורבנות, אז יש להניח שבדומה לכך, כל אחד מהנסים אמר הלל השולם בזמן שהוא הקריב את הקורבנות שלו בחנוכת המזבח. וכיוון שבכל יום מימי החנוכה אנחנו קוראים בתורה את פרטי הקורבנות של אחד מהניסים, אז עם אלה אנחנו אומרים גם הלל השולם מעין אמירתו על ידי הנוסי. יש פה סיפור מרתק שהיה עם רב מוישה פורוש. אז יש לנו בפרשה פסוק כלמיכיו שלוחני עליכם. הימים היו ימי מלחמת העולם הראשונה. המלחמה המיטה אסון על ארץ ישראל, היה רב נורא בירושלים. מעל 20,000 אנשים שהם היו כרבע מתושבי העיר, מתו ממחלות ורעב. הממשל הטורקי גייס לצבא את כולם, כולל היהודים לעבודות כפייה. נו, צריך לחיות. אז רבות מנשות העיר היו עומדות במוחות החבצים של הבית. זה היה מגיע לזה שהיו רואים איזה פלח ערבי הולך עם איזה קבטה חגיגית של איזה ירושלמי שאשתו מכרה אותה מחוסר כל. בערב הושענא רבי, הרב רב מוישה פרוש, הוא עבר בשכונת מאה שערים והוא ראה כרגיל את נשות גדולי תלמידי חכמים עומדות במוחות קרים, שמיכות ועוד. אחת מהם הייתה אשתו שלא פחות ולא יותר של הגאון רבי יוסף סלנט. היא מצאה בבית כשאלה למכור גפורים, כפתורים. נו, רב מוישה עבר, אולי צריך לא גפורים ולא כפתורים, והמשיך בדרכו. אבל לפתע הוא תפס את עצמו, הוא אמר, אם אישה גדולה וכל כך מכובדת, עומדת בשוק ומוכרת כפתורים וגפרורים, אז אי אפשר שלא לקנות ממנה ולסייע לה. חזר, וקרא ממנה קופסת גפרורים, שם אותה בכיס והמשיך. זה היה בירושני רבי. מוצאי שמחת תורה, רב משה שכר עגלה, ששם שמו את כל מטלטלי הבית והרהיטים, כדי לנסוע למושבה ביבניאל, ששם הוא הקים בית ספר חרדי לבני המושבה הצעירה שהייתה בזמנו. העגלה יצאה דרך הר הצופים. המטה של הפיקוד הטורקי היה במרומי הר הצופים, בבניין שקוראים לו אוגוסטה ויקטוריה. כמובן שבירושלים שררה עלטה גמורה בגלל המלחמה. ההפעלה מוחלטת, מה שנקרא. תוך כדי שהעגלה מטפסת במעלה ההר, הגלגל נתקע באיזה בור, וכל הארון שעמד בעגלה התלטל ונפל מתוך העגלה. רעש הנפילה הביל מאות אנשי הצבא שעמדו שם על המשמר כדי למנוע מעריקים לברוח מהעיר. הריק שמהצבא שהיה נתפס, עונשו היה נורא. דבר ראשון, היו מלכים אותו מלכות נראויות, שרבים רבים קיפחו את חייהם מזה. ואחרי זה, היו נותנים לעבודות פרך, ולעיתים אפילו היה מקבל עונש מוות. החיילים מיד רצו למקור הרעש, הם רואים שם את משפחת רב משה פרוש, כמובן שהם עצרו אותו וביקשו לדעת לאיפה הוא בורח. אמר להם רב משה, אני בכלל נתין אמריקאי. הם לא האמינו לו, לא התייחסו אליו, והתחילו לגרור אותו לעבר התחנת משטרה, תוך כדי שהם מכים ובועטים במכות אכזריות. רב משה פרוש הוציא את דרכונו האמריקאי וניסה להראות להם אותו. אבל כמו שכבר אמרנו, זה היה ההפעלה, היה חושך גמור, שום דבר לא יכלו לראות, והם גם לא התייחסו, אז הוא החזיר את הדרכון לכיס והכניס את היד לשמור על הדרכון, הכניס את היד לכיס לשמור על הדרכון שלא ייפול. ולפתע, מה הוא מרגיש שיש לו בכיס? קופסת גפרורים, אותה קופסת גפרורים שהוא קנה אתמול בשוק מהרבן אינצלנט, הוא הצליח להוציא את הקופסה מהכיס. אותה קופסת גפרורים שהוא קנה מהרבנית סלנט, הוא הצליח איכשהו להוציא את הקופסה ולהדליק גפרור, ואז הוא מראה לחיילי המשמר הטורקי את הדרכון. החיילים הטורקים נבהלו, הם ראו דרכון עם הנשר האמריקאי המפורסם שמתנוסס עליו, הצדיעו לו ושחררו אותו לשלום. מה יצא? באותם הפרוטות שבהם הוא קנה את הגפרורים, שהוא חייב שהוא מחיית נפשה של אשת תלמיד חוכם, בעצם הוא הכרע את עצמו ממוות והציל את חייו. סיפור מרתק על הרב משה פרוש שהופיע בשרשרת הדורות. ונעבור למדור הדף היומי בעל אוכל. מהו ההבדל בין הוצאת ספר לרשות הרבים לבין הוצאת השפעה? העושה מלאכה בכוונה, אך אינו עושה אותה לצורך המטרה של אותה מלאכה, כבר נסביר, הרי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה. לדוגמה, מטרת מלאכת או יצואה האסורה היא זאת שהחפץ שהיה ברשות הרבים יהיה ברשות היחיד, ולהפך, שהמטרה של אותו חפץ יהיה במקום אחר. ולכן הוצאת השפעה מרשות היחיד לרשות הרבים היא מלאכה שאינה צריכה לגופה, כי אין לי שום מטרה שההשפעה תהיה ברשות הרבים, כל המטרה שהיא לא תהיה ברשות היחיד. אולם אף שמלאכות שבת נלמדות ממלאכות עשיית המשכן, אין צורך שהמטרה תהיה זהה לחלוטין לזו שהייתה במשכן. ולכן, עברת אש לצורך חימום נחשבת כמלאכה הצריכה לגופה, הגם שבמשכן נעשתה לצורך בישול. איזה מאיסורי שבת דרבנן חמורים יותר משאר האיסורים? אז בעניין שמלאכה שאינה צריכה לגופה נחלקו הראשונים בדין שלה. דעת הרמב״ם שהיא אסורה מדאורייתא, ודעת רוב הראשונים שהיא אסורה רק מדרבנן, וכן ההלכה. וכתבו הראשונים שמכל מקום היא חמורה ממלאכה שאינה צריכה לגופה, אותה מלאכה שאינה צריכה לגופה חמורה משאר איסורים דרבנן. ולמה? כי אין חיסרון במלאכה עצמה, אלא רק בכוונה של האדם שעושה אותה. ובחילוף קל, בכוונה שלו הוא יכול לקשל באיסור דאורייתא. ולכן לא יתאו מלאכה שאינה צריכה לגופה בכל מקום שבו הותרה מלאכה שהיא איסור דרבנן. כמו כן, במקרים שונים נקלו הפוסקים להחמיר במלאכה שאינה צריכה לגופה, גם מאותו סיבה, וגם בגלל שלדעת הרמב״ם יש בזה איסור דאורייתא. מלאכה לצורך פיקוח נפש, האם עדיף לעשות אותה על ידי גויים? כשנוצר צורך בשבת לעשות מלאכה שנוגעת לפיקוח נפש, אם ייתכן כשנחוץ לעשות אותה מיד, חובה לעשות אותה מיד. ואם ברור לחלוטין שאין כל סכנה בהמתנה לגוי, יש אומרים שעדיף לעשות אותה על ידי גוי, וככה גם המנהג. ויש אומרים שעדיף לעשות אותה על ידי ישראל. כשהמלאכה נעשית על ידי ישראל, יש לעשות אותה בסדר עדיפות הבא. א', על ידי קטן, ב', עשיית המלאכה בשינוי, כגון לחיצה על מתג החשמל באמצעות מרתק, ג', עשיית המלאכה בידי שניים כאחד, כיוון שבאופן הזה האיסור הוא קל יותר. טיפול מתוכנן, רישומי מחלה וכל מיני פעולות צדדיות אחרות, לכל הדעות עדיף לעשות אותם על ידי גוי. בוא נזכר מה למדנו אתמול. חפץ שמותר לטלטל אותו בשבת, שהניחו עליו לפני שבת חפץ של מוקצה, כדי שיהיה מונח עליו בשבת. ממילא אותו חפץ נעשה בסיס לדבר האסור, ואסור לטלטל אותו גם במקרה שהמוקצה נפל ממנו. חפץ של אתר שמונח עליו חפץ של מוקצה באופן שלא נעשה בסיס, אם צריך להשתמש בחפץ אתר במקום אחר, או שצריך להשתמש במקום שעומד המוקצה, ינער תחילה את חפץ המוקצה מעל חפץ היתר, על ידי זה שהוא יתה את חפץ היתר או ינענע אותו. שולחן, שהונחו עליו מבעוד מועד נרות שבת וגם מחלות או היין שמיועדים לסעודה, אינו נחשב כבוסס לנרות. ולמה? משום שהחלות והיין חשובים לאדם יותר מהנרות, כי אותם הוא צריך לסעודה. ויש חולקים. נזכר מה למדנו לפני 100 ימים. הנושא הוא האם מותר להחזיר סירים לבלך ממש לפני שבת. אש שיש בה איסור שיהיה, גזרו חכמינו שלא להחזיר אליה בשבת סיר שיש בו תבשיל, גם אם התבשיל מבושל לגמרי, וטעם, משום שזה נראה כמבשל בשבת, וגם שמה יעשו מלאכה כלשהי בזמן שיחזירו את הסיר. והחשש הזה אינו קיים באש שאין בה איסור שיהיה. לדעת רבים מהפויסקים, חכמינו כאלו בגזרה הזאת גם לא להחזיר אש, סיר לאש, גם בערב שבת, סמוך לשקיעה, בזמן שאילו היה תבשיל צונן, לא היה זמן להרתיח אותו מבעוד יום. ולמה? כדי שלא ייתו ויחזירו גם בשבת עצמה. יש אומרים שאיסור החזרה בערב שבת, לאותו דעה, זה רק בתבשיל שמובשל לגמרי, שיש בו לחשוש שיקשלו להחזיר אותו גם בשבת. אבל תבשיל שעדיין לא יתבשל לגמרי, כיוון שגם לא ייתו להחזיר אותו בשבת, כיוון שיש בזה איסור מבשל, מותר להחזיר אותו בערב שבת. אמנם יש חולקים מסוברים שלדעה הזאת אסור להחזיר גם תבשיל שלא מבושל לגמרי. ולדעת פוסקים רבים אין איסור חזור כלל בערב שבת, כי אם איסור שיהיה בלבד. וככה המנהג אך ראוי להחמיר במידת האפשר. דף היומי בבלי שבועס דף יוטט נלמד היום. נושאים מעניינים שבדף, מדוע יש פרשיות כפולות בתורה? והאם אפשר להתחייב בקורבן בגלל דיבור? וכיצד ייתכן להתחייב מלכות על אכילת פירור, פירור בודד? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בשבוע את דף יוטט. ונעבור למדוע חפץ חיים יומי. הצטרפו אלינו ללימוד היומי בספר חפץ חיים. בהלכות הנלמדות היום בסדר הלימוד היומי, מכריח חפץ חיים, כפי הדעות הסוברות, שאיסור החילוט קיים גם כאשר הדברים כבר נאמרו באפית לוסה ויש להם פרסום. ובהמשך דבריו הוא מביא דוגמאות מעשיות שנובעות מהכרעה הזאת. וככה היא לשונו התיאור. ולפי זה, אם שותף אחד רצה להסתלק בנידון העסק שלא משותפו, אתה חושב שאחרים השתתפו עמו, ולבסוף לא עלתה בידו. וכן בסוגריים אומר חתן שירד מהשידוך שלו, אסור לגלות את זה לשותף הראשון, עבדי כבר נשמע דבר זה באפית לוסה יותר. ולמה? דוודאי אם קוטלי בליבו על שותפו, על דבר זה שרצה להסתלק מאיתו. בביאור ומוסופים של דירשו מביאים לכך דוגמות נוספות מהחיי היומיום. לגבי רב שרצה לעבור לעיר אחרת ולא עלתה בידו מסיבות שונות, אז כתב הבר מים חיים שאין לבני העיר האחרת היתר לגלות את זה לאחד מבני העיר הראשונה. ואפילו כבר זה התגלה בפני רבים. ולמה? כי כל אחד מאנשי העיר הראשונה התרעם שהרב רצה לעבוד, לעזוב אותם. וזה נקרא רכילות. דוגמה נוספת, אקטואלית ונפוצה, בחור ישיבה שרצה לעבור ישיבה אחרת. מחמת חסרונות שלדעתו יש בה ראשונה. והוא לא התקבל לישיבה שאליה רצה לעבור. אז יש שכתב שיש בזה משום רכילות על הישיבה הראשונה שהוא רצה לעבור ממנה. ולכן אסור לספר את זה לראש הישיבה של הישיבה הראשונה, שהוא רצה לעבור, אם הוא יתרעם עליו. וגם לבחורים שלומדים שם שיתרעמו עליו, אפילו אם הדבר כבר ידוע בישיבה הראשונה. ונעבור למדור המוסר היומי. אומר החפץ חיים בספר חומת הדת, אמרו חכמינו ז"ל, ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה, כת חניפים, כת ליצנים, כת שקרים וכת מספרי לשון הרע. ובביאור העניין, מה הפירוש אין מקבלות פני שכינה? מה זה קבלת פני שכינה? וכן, מה שכתוב בפרשת שמיני, וירא כבוד השם אל כל העם, וכן זה בוודאי מתראה כבוד השם בגן עדן לצדיקים, אז הולכים לשבת שם. ויש בוודאי זמן מיוחד שזה עת רצון לגילוי פני השכינה, ויזכו אז לחזות בנועם השם. והוא עונג גדול מאוד, אומר החפץ חיים. ורמזו רבותינו ז"ל במה שאמרו, שבעולם הבא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשם ונהנים מזיו השכינה. וזהו מה שאמר בישעיה, אז תתענג על השם. ומסיים החפץ חיים, ולקבל פני שכינה ולחזות בנועם השם, בוודאי צריכים אנשים הראויים לזה. כי אנשים שאינם ראויים אינם יכולים לקבל פני השכינה, כמו שהיה בזמן התורה, בזמן נתן תורה, כשאמר הכתוב, פן יהרסו אל השם לראות ונפל ממנו רב. ודוגמה לזה, במציאות של ימינו, מסיים החפץ חיים, מי שעיניו כהות, אם יביט באור הבהיר של השמש, יזיק לו. ונעבור לסיפור מרתק במדור פרשת השבוע מהגאון רב ראובן קרלישטיין, זכר צדיק לברכה. אז בפרשה כתוב, ואחרי כן דיברו אחוב אמוי. נו, על מה האחים של יוסף דיברו איתו? על מה הם יכלו לדבר איתו? בוודאי דיברו בלימוד, לא שייך אחרת. יוסף מדבר עם אחיו בדברי תורה מיד מהרגע הראשון, הרי הוא שולח ליעקב אבינו את העגלות, להראות לו שהוא זוכר את הסוגיה שעוד למדו עוד לפני שהוא נמכר למצרים, סוגיית עגל ערופו. ומככה יעקב אבינו הסיק, כי עוד יוסף חי, שהוא נותר בצדקותו, גם כשהוא היה משנה למלך במצרים. כי אם הוא זוכר את מה שהוא למד עם אמא שלו לפני 20 שנה, סימן שהוא חי, חיים של תורה. רב שלם שבדרון סיפר סיפור מרתק שמופיע ביחיר ראובן. הוא מספר שם על סיפור שהיה עם רב מוישה לנדינסקי זצ"ל, שהיה ראש ישיבה ברדין בזמן החובץ חיים. הוא היה גאון עולם. אמרו שביום אחד הוא היה לומד 80 סימנים בשולחון ערוך. והיה בחור ששימש אותו והשני איתו בחדר. לילה אחד מגיע רב מוישה באמצע הלילה, והוא אומר לבחור, אל תשכח מחר בבוקר לקנות לי לחמנייה טריה. הבחור נבהל. מי יודע מה קרה לראש ישיבה? מה לגאון עולם כמותו ולחמנייה טריה? מרוב פחד אמר אותו בחור, לא נרדם כל הלילה. בבוקר הוא מהר ללכת לחפץ חיים, לספר לו את הסיפור המוזר. החפץ חיים מתפלא, והוא אמר לו שלמיטב ידיעתו רב מוישה נשמע בסדר גמור, אבל הוא יבדוק את העניין. וכך עשה, אחרי התפילה הוא ניגש לרב מוישה, התחיל לדבר איתו בלימוד. והוא רואה שהכל בסדר. אמנם זה לא ראיה, כי הצדיקים הללו, גם כשהם שוכחים את ענייני העולם, את הלימוד הם לא שוכחים. אז החפץ חיים התחיל לדבר איתו בעניין דלמה, והוא שומע שגם זה הכל בסדר. טוב, לא היה ברירה, הוא אומר לו, הבחור שישן איתכם בחדר סיפר לי שביקשתם שיקנה לכם לחמנייה טריה. בוא זה גישנה, מה קרה? הרי לא ראש חודש היום, לא שמץ, מה פשר הבקשה? תשמעו את התירוץ שאמר לו, את התשובה שאמר לו רב מוישה. אצלי זה יום טוב היום. למה? גמרתי את השס בפעם 400. לא פחות, 400 פעם גמרתי את השס, והיום זה הפעם 400. ולכבוד הסיום, ביקשתי לחמנייה טריה. סיפור נפלא על גאון ישראל. אגב, זה שאמרנו שגדולי עולם, גם אם רחמנא ליצלן סובלים משכחה, את התורה הם לא שוכחים. המשיך רב שלם וסיפר עוד סיפור מעניין. אחד מגדולי עולם היה רב דוד קרלינר. הוא חיבר את הספר יד דוד. בזקנותו אז, כמו שאמרנו, סבל משכחה, הוא לא הכיר אף אחד, הוא גם כמעט לא ראה. אבל מה? הוא כל הזמן ישב ולמד בעל פה, דף אחרי דף. בלי הפסקה, היה גשמק לשמוע אותו לומד, איך שהוא חוזר על כל דף גמור יחד עם כל הראשונים. יום אחד נכנס אליו איזה משולח, ואמר לו שהוא בא לאסוף כסף לישיבת נוברדוק. רבי דוד הוציא את הארנק, נתן לו כסף, המשוך ללמוד. המשולח ראה אותו לומד בעל פה דפי גמרא, אז הוא המרותק, הוא נשאר לעמוד שם. עוברים כמה דקות, ורבי דוד שואל אותו, רבי יהודי, מה אתם רוצים? אז הוא אומר לו, באתי לאסוף כסף לישיבת נוברדוק, אבל כבר נתתם לי כסף. אומר לו רבי דוד, אני נתתי כסף לנוברדוק? מוזר, אני לא זוכר. אז את מה שהוא עשה לפני כמה דקות הוא לא זכר. ואת כל התורה כולה, את זה הוא זכר. אותו משולח הגיע לחופץ חיים וסיפר לו את הסיפור שהוא ראה במו עיניו אצל רב דוד קרלינר. וואה, החופץ חיים ידע לעשות מזה מתמים, הוא התפעל מאוד מהסיפור. ולימים כשרב דוד נפטר, אז עשו ברדיו נס הספד עליו. החופץ חיים לא שכח את אותו משולח, הוא קרא לו וביקש ממנו למסור ברבים ולספר את מה שהעיניים שלו ראו. השם יהיה בעזרנו שהתורה תהיה חיינו ואורך ימינו, וכל מהותנו תהיה חיי תורה ומצוות. סיים הגאון רב ראובן קרלינשטיין זכר צדיק לברכה את הסיפור הנפלא הזה. ונסיים במדור התחזקות יומית. אז הרמ"א אומר בשולחן ערוך, נוהגים לומר זמירות ושבחות בסעודת חנוכה. אז בספר אור אוילום על ענייני חנוכה יש שם דבר שאמר משגיח הגאון רבי מאיר חודש זצ"ל, וכך הוא אמר, מה שונה שולחן של חנוכה מסתם שולחן של חול? והרי אף בחול שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כי אלו אכלו מזבחי מייסים. אלא ששולחן שבת, חג ומועד, לא די בו בדברי תורה, צריך לומר עליו גם זמירות ושבחות. שולחן של חנוכה צריך שיראו עליו שעומדו השולחן, הסעודה, להודות ולהלל. אם כן מראי ורבותיי, בעת שנשב בצוותא עם בני המשפחה, נשתדל לספר בנפלאות השם ולשיר שירי שבח ועודה להשם יתברך. ועד כאן הפותח בכל יום ליום זה. נפגש מחר בעזרת השם עם הפותח נוסף.